שלום לכולם, אנחנו איך מוסף, היי ליאור.
היי טל.
מה העניינים?
אין תלונות.
נהדר. אנחנו רוצים להזכיר לכם שביום חמישי הקרוב, ב-16 במרץ, ב-7:30 בערב, אנחנו חוגגים יום הולדת ראשון לפודקאסט. כאן במשרדי הפודקאסט, נחלת בנימין 85, תל אביב, זה יוצא ליד רוטשילד, יהודה הלוי.
תבואו, יהיה כיף. יהיו בירות, יהיו ריקודי סטפס בהנחייתי.
וגם תהיה פינת צילום שתוכלו להצטלם עם בירות על רקע הפוסטר המפורסם. כמו תמיד, אנחנו גם מזכירים לכם לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר. תעשו לנו לייק וככה תוכלו לעקוב אחרי כל העדכונים שלנו.
שנתחיל?
יאללה. שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תפורי וטל וולפסון. היי ליאור.
היי טל.
מה הולך?
מעולה, מה איתך?
בסדר. כמה פודקאסטים הקלטנו השבוע?
זה הפעם השלישית שאנחנו פותחים מיקרופון.
וואה, נהיינו ממש תעשיית פודקאסטים.
לגמרי.
איך היה השבוע שלך?
היה שבוע עמוס, כמו תמיד. אנחנו מתכוננים לגייס Head Start בנוע תנוע.
בפרויקט שלך ממש... של קו אוטובוס בשבת.
נכון.
כן.
אז אתם תשמעו על זה הרבה, אני אחפור לכם שתתרימו לנו כסף.
אוקיי, לא, לא, לא תיאמת איתי, אתה רוצה שגם אני אתרום?
ברור.
כבר תרמתי.
תרמתי בבית, במשרד.
כן, סבבה. על מה נדבר היום?
אני רוצה לשאול אותך שאלה, טל.
יאללה, שוט.
15 בספטמבר 2008, מה אתה עשית?
תן לחשוב, הייתי בתואר הראשון.
גם אני. לא, רגע. יכול להיות שכבר הייתי ב... לא, הייתי בראשון.
נו, אז שנינו.
נכון.
נו, מה היה אז?
היה לימודים באותו יום, אני חושב. ומה שחשוב זה לא מה קרה כאן. מה שחשוב זה מה שקרה בניו יורק. ב-15 בספטמבר 2008, בנק ההשקעות, אחד הוותיקים בעולם, לימן ברדרס, הודיע על פשיטת רגל.
וואה, ומה זה אומר?
אז מה שהתחיל באותו יום זה כדור שלג מטורף של אובדן אמון בשווקים, ירידות חדות בבורסה, תוכניות חילוץ ממשלתיות, אבטלה גואה, מחירים יורדים, מחירי בתים מתרסקים.
דרך אגב, לא רק בארצות הברית, בכל העולם. ארצות הברית היא הכלכלה הכי חזקה היום בעולם, הסחר העולמי, המון המון מדינות סוחרות בה, איתה, וזה השפיע על כולם, לא רק על ארצות הברית.
נכון, כל העולם נכנס לכאוס מטורף, כאילו אני זוכר שמחירי הנפט צנחו מאיזה 120 או 140 דולר ל-30 דולר לחבית, הכל, כאילו כל המספרים, כל הגרפים השתגעו לגמרי, כל לוח המכוונים ככה, זה כמו בטיסה, חס וחלילה, לא עלינו, שהטייס פתאום רואה שכל הנורות האדומות מעבבות לו, המשק העולמי נכנס למשבר כלכלי הכי חמור ב-80 שנים האחרונות, וזה הקה כרם ביום בהיר, ואנחנו ננסה ככה בקצרה, בלי להיכנס ממש לכל העובדות, כי אפשר לעשות דוקטורט שלם בזה, אנחנו ננסה להסביר לכם בקצרה מה בעצם קרה, מה הוביל לאותו 15 בספטמבר 2008, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה.
זה בעצם התשובה הארוכה שלך לשאלה על מה נדבר היום, שזה בעצם נדבר על המשבר העולמי שהיה ב-2008, מה שכולנו מכירים כמשבר הסאב פריים, וזה חלק מהסדרה, זה בעצם הפרק השלישי בסדרה שלנו על שוק ההון, כי בפרק הראשון, הוא היה מספר 23, דיברנו באופן כללי על שוק ההון, נכון? בפרק השני, זה הפרק מספר 25, דיברנו על שוק ההון בישראל, על התהליכים שהיו בו, והיום אנחנו רוצים לקפוץ לארצות הברית, ולנסות לנתח את המשבר הזה, ולהבין מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו כאן היום.
נכון. אז למה בעצם לעסוק במשבר הזה? דבר ראשון אמרנו, זה מעניין. זה המשבר הכלכלי הכי חמור שהיה ב-80 השנים האחרונות, קרו בו דברים יוצאי דופן, עדיין קורים, אפשר להגיד שהמשבר עוד לא הסתיים לגמרי, אנחנו גם על זה אולי נדבר, אבל זה פשוט מעניין, הרבה אנשים לא יודעים שהיה משבר, ואם יודעים שהיה משבר אז לא יודעים מה גרם לו, ואני חושב שזה משהו שכדאי מאוד להכיר.
זה גם גורם לנו ככלכלנים להרגיש מאוד חשובים, אתה יודע, תמיד פתאום ראשי המדינאים, ראש הממשלה, שר אוצר, קוראים לכלכלנים, רוצים לדעת מה צריך לעשות, העיתונאים מתעניינים בזה, פתאום אתה מרגיש במרכז הבמה.
כן, למרות שגם יש מי שיגיד זה ההפך, זה שלא חזינו את זה מראש, זה עלינו, ולכן אנחנו בכלל לא חשובים.
לא רלוונטיים,
כן. אבל גם על זה נדבר בהמשך. אני חושב שמאוד מעניין לשאול איזה לקחים אפשר ללמוד מהסיפור הזה, במיוחד פה ברמה של המדיניות בישראל, ולמדנו לקחים מזה.
אני הייתי מוסיף שאני חושב שהמשבר הזה הוא יותר מכל, גם מראה לנו כל פעם מחדש את הקשר בין הכלכלה הפיננסית לכלכלה הריאלית. הרבה פעמים יש טענות שאומרות, הכלכלה הפיננסית זה בועה, זה ספקולנטים, זה... אין לתחום הזה שום תרומה לכלכלה או לרמת החיים האמיתית כמו שאנחנו מכירים אותה, אבל דווקא המשבר או משברים באופן כללי מראים לנו עד כמה שוק ההון הוא מאוד מאוד חשוב.
אני ממש רוצה להתחיל עם הפרק כבר, אני ממש רוצה לספר את הסיפור, כי אני אגיד לכם את האמת, זה סיפור שהוא פשוט סיפור מעניין, כאילו מעבר לזה שהוא כלכלי ויש פה כל מיני עניינים של תמריצים וזה, פשוט סיפור מעניין ברמה האנושית, אבל לפני שאנחנו צוללים לתוך הפרק, אנחנו חייבים לעשות איזשהו יישור קו של מושגים בסיסיים בשוק ההון, כי עד עכשיו עוד לא דיברנו על זה, ואני מפחד שחלק מהמאזינים שלנו לא יצליחו לעקוב אחרי הפרק הזה.
אני אוסיף שבפרק הראשון דיברנו על שוק ההון והתמקנו בעיקר בבנקים. ואם אתם זוכרים, הזכרנו גם את הבורסה ומקומות אחרים, אבל אמרנו ש...
אבל ממש בקטנה.
בדיוק, והיה לנו הרבה יותר קל מתודית להתמקד בבנקים, כי באופן קלאסי הבנקים הם הגופים שמתווכים בין המלווים לבין הלווים, בין מי שיש לו כסף שחוסך את הכסף, לבין אנשים שעושים שימוש עם הכסף. אבל... צריך לזכור שאנשים שחוסכים כסף יכולים לעשות עוד שימושים חוץ מלשים את הכסף בפיקדון בבנק. מה למשל?
למשל אפשר לשים את הכסף בבורסה ולקנות איתו כל מיני ניירות ערך כמו מניות, כמו אגרות חוב, ועליהם אנחנו נרצה להרחיב הפעם.
אז בוא, אני רוצה לדבר ממש בדקה על מה זה אגרת חוב ואחרי זה על מה זה מניה. אז קודם כל, אני חושב שבצורה הכי פשוטה אפשר לומר שאיגרת חוב זה הלוואה לגוף מסוים, למשל לחברה מסחרית או למדינה, והגוף מתחייב להחזיר לך את הכסף בעתיד בתוספת ריבית. בוא נגיד, אני קונה עכשיו אג"ח של ארצות הברית $1,000, זה אומר
של
ממשלת ארצות הברית $1,000, זאת אומרת נתתי לאמריקאים, לממשלת ארצות הברית, הלוואה של $1,000, ועוד שנה הם למשל יחזירו לי $1,000 בתוספת של $10, כן? של אחוז. התוספת הזאת זה נקרא ריבית, זה העלות של הכסף. עכשיו, למה דווקא הם צריכים להחזיר לי $10? למה לא יותר? לפי מה זה נקבע?
לפי הסיכון.
נכון, כי אם המדינה יציבה, נגיד ארצות הברית, אנחנו יודעים שברמת ודאות גבוהה היא תוכל להחזיר לי את ההלוואה הזאת. אבל אם אנחנו מדברים על מדינה שהיא מאוד מסוכנת, שאנחנו לא יודעים מה יהיה איתה, למשל, מה שקרה עם יוון במשבר לפני כמה שנים, או אפילו כבר היום מדינות פחות מפותחות באפריקה, אתה יודע, אתה נותן להם הלוואה, אתה לא בטוח אם הם יחזירו לך או לא, מן הסתם אתה תרצה פיצוי גבוה יותר, ולכן הריבית תהיה גבוהה יותר.
נכון, בעצם הריבית משקפת את הסיכון, וכמו שדיברנו על מדינות, זה נכון גם לחברות. ככל שחברה מסוכנת יותר, אנחנו רואים חברות במשבר בישראל, הריביות על האג"חים שלהם מאוד מאוד גבוהות. חברות שהן בטוחות יותר, הריביות שהן משלמות הרבה יותר נמוכות. מי שקובע את הסיכון, מי שמדרג את הסיכון למעשה, כי הסיכון נקבע על ידי השוק, אבל מי שמדרג את הסיכון זה חברות הדירוג, כמו S&P, כמו מדרוג, כמו מודיז, אם שמעתם עליהם, אז הם אלה שבאים ואומרים, באיגרת חוב הזאת יש סיכון כזה וכזה.
וזה קובע את המחיר שלה.
וזה בגדול קובע את המחיר שלה, נכון.
אוקיי, אז סיכום קצר על אג"ח, בואו נדבר על מניה. מה זה מניה? מניה... לעומת האג"ח, בעצם היא נותנת לנו, למי שקונה אותה, נתח בחברה. כשאתה קונה מניה, אתה בעצם קונה חלק מהחברה, ואז אתה שותף לרווחים שלה בעתיד. וזה נקרא דיבידנד.
נכון. וגם באג"ח וגם במניה אפשר לסחור באופן חופשי, אפשר לקנות ולמכור בשוק החופשי, בבורסה, בבורסות השונות שיש בעולם.
הייתי אבל רק מסיים עם המניה ואומר שגם במניות, אמנם פחות נדבר עליהם היום, אבל גם כאן התמחור שלהם מבוסס על סיכון. מניות שהן נותנות תשואה שהיא גבוהה יותר, אז בדרך כלל הן גם מסוכנות יותר. נגיד, תיקח את חברת אמזון, כן? שהם כל הזמן מפתחים דברים חדשים, אתה לא בטוח אם הם יצליחו או לא יצליחו, ולכן השוק מבקש תשואה גבוהה יותר.
נכון. אוקיי, אז עד כאן איזשהו סיכום מאוד 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 בסיסי של שוק ההון. מה זה הנכסים העיקריים שיש בשוק ההון. אנחנו נדבר היום יותר על אג"ח, פחות על מניות, זה פחות רלוונטי לנושא שלנו.
אני רוצה אבל רק בחלק הזה לסכם ולומר מה הטענה המרכזית שאני מבין ממנה. אני חושב שכל מי ששומע את הפרק הזה צריך לצאת עם שתי תובנות. אחד, זה באמת לדעת שיש קשר בין סיכון לבין תשואה. ככל שהנכס הוא מסוכן יותר, ככה התשואה היא גבוהה יותר.
נכון.
וזה משהו שהוא אינרנטי בתוך השוק. כאילו זה שיש איזו השקעה שהיא מסוכנת, זה לא משהו שהוא רע. זה משהו שהוא טבעי, הוא חלק מהעולם, הוא מבטא העדפות שונות של אנשים, וצריך לדעת את זה.
נכון, נניח סטארט-אפים, זה נחשב השקעה מאוד מסוכנת, רוב הסטארט-אפים לא מצליחים, אבל אלה שכן מצליחים נותנים תשואה מאוד מאוד גבוהה. ולכן להגיד שלהשקיע בסטארט-אפים זה לא טוב כי זה מסוכן, זה פשוט לא נכון. הדברים הכי גדולים התחילו מדברים מסוכנים, וחלק באמת נותנים תשואה מאוד מאוד גבוהה, וחלק נסגרים והמשקיעים מפסידים עליהם כסף.
נכון, עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה שהסיכון לא מתומחר כמו שצריך. וזה בעצם, אם אני קופץ עכשיו לסוף הפרק, זה אחד מהסברי הליבה שמסבירים מה קרה כאן במשבר הכלכלי, וגם יכולים ללמד אותנו איך שוק ההון בישראל ובמקומות אחרים צריכים לעבוד בצורה טובה. תנאי המפתח זה לא שלא יהיה סיכון. תנאי המפתח זה שהסיכון יתומחר בצורה טובה.
נכון, ואני רוצה להגיד באיזושהי הערת סוגריים על מה שאמרת הרגע, שבעצם אין כזה דבר אין סיכון, כאילו כשהרבה פעמים פוליטיקאים רוצים להגיד כאילו שלחוסכים לא יהיה סיכון, רוצים להגן על החוסכים מפני כל מיני דברים, אין כזה דבר, תמיד יש סיכון בחיים, ולכן גם קריסה של חברות, אי תשלום של חברות, תספורות, כל מיני דברים כאלה, זה גם חלק מהחיים, חלק לא נעים, אבל זה חלק. השיח על תספורות ועל דברים מהסוג הזה יצא לגמרי מפרופורציה בישראל, ואולי גם נקדיש לזה איזשהו פרק בפני עצמו, אני לא יודע. אבל סיכון זה חלק משוק ההון, אבל בסופו של דבר שווה לקחת את הסיכונים האלה, כי לאורך זמן שוק ההון נותן תשואה חיובית, תשואה גבוהה גם,
גם באופן כללי אתה יכול לומר שכל תהליך של צמיחה הוא מגלם בתוכו סיכון, נכון? כי אתה רוצה לפתח פטנטים חדשים.
אתה מנסה דברים, משהו שאף אחד לא ניסה לפניך. אז ברור שלפעמים אתה תטעה ולא תצליח, אנחנו רואים את זה קורה כל הזמן.
אוקיי, אז אני אומר, נעזוב את החלק הזה, סיימנו, הבנו שיש מניות, יש אג"ח, יש סיכון, סיכון זה לא דבר רע, אנחנו פשוט צריכים לדעת לתמחר אותו, ובוא נצלול לרגע למשבר.
אוקיי, מאיפה היית רוצה להתחיל לתקוף את הדבר הענק הזה?
אני קודם כל רוצה לדבר על שוק הדיור בארצות הברית.
אוקיי.
הרבה פעמים כשמזכירים בחדשות, בטלוויזיה, את המשבר, לא, בעיתונות, את המשבר בארצות הברית, קושרים את זה לשוק הדיור. והדיון על הנושאים האלה גם הרבה פעמים מזכיר את שוק המשכנתאות. אני חושב שאם אנחנו נדבר על שוק המשכנתאות ונבין טוב יותר איך הוא עבד בארצות הברית ואיך הוא קשור למשבר, נבין איך כל העסק הזה התחיל. אז בוא תספר לנו.
נכון, בעצם המשבר לא נקרא סתם משבר סאב פריים. סאב פריים זה השם של איכות הלווים שלקחו משכנתאות, כאילו היו משכנתאות פריים, זה משכנתאות טובות, והוא משכנתאות לאנשים שהדירוג שלהם הוא יותר נמוך, ולכן הם סאב פריים, מתחת לדירוג פריים. אבל בוא נדבר שנייה.
מה זה משכנתה?
על מה זה משכנתה. אני חושב, אני מקווה שכל אחד מהמאזינים שלנו יודע מה זה משכנתה, חלק מכירים את זה בעצמם על בשרם וחלק לא, אבל בגדול, כשאני הולך לבנק ואני לוקח משכנתה מהבנק, מה שהבנק אומר לי זה עסקה מאוד מאוד פשוטה. הבנק ייתן לי עכשיו נניח מיליון שקל כדי לקנות את הדירה שלי, ובתמורה אני מתחייב לשלם לו נניח סדר גודל של 5,000 שקל כל חודש ב-20-25 שנים הקרובות.
זאת אומרת, אתה לוקח, הבנק מסתכל על ההוצאה שלו בזמן אפס, בהווה, הוא מסתכל על כל תזרים ההכנסות ממך העתידי, שמן הסתם יהיה יותר ממיליון שקלים, ויש כאן איזה מוצר שהוא רווחי לבנק, נכון?
נכון.
אוקיי.
אז הבנק נתן נכס, מיליון שקל, ותמורתו הוא קיבל נכס. ההתחייבות שלי, ליאור תבורי, לשלם לו 5,000 שקל כל חודש ב-25 שנים הבאות.
נכון.
זה נכס הדבר הזה. זה נקודה שמאוד מאוד חשוב להבין כאן.
אתה אומר נכס, הכוונה זה כמו שלבן אדם פרטי יש מניה, או יש אג"ח, או יש דירה, או כל נכס אחר, אז המשכנתא בשביל הבנק היא גם נכס. אנחנו מבינים שגם הבנק יכול לסחור בה.
נכון.
וזה נקודה שחשוב להבין מה קורה בה מאחורה בגלגלים של המערכת הפיננסית.
נכון. נניח שאני באמת לקחתי היום משכנתה מבנק הפועלים וקיבלתי ממנו מיליון שקל. אבל באותו יום בנק הפועלים צריך מאיזושהי סיבה מזומנים, והוא מחליט לפנות לבנק לאומי ולהגיד לבנק לאומי, תקשיב, יש לי פה התחייבות מיליור תבורי לשלם 5,000 שקל כל חודש ב-25 שנים הבאות. בוא אני אמכור לך אותה. כלומר, המשכנתה עצמה, ההתחייבות של אותו ליאור תבורי לשלם את הסכום החודשי, זה נכס שאפשר לסחור בו, ובנקים וחברות ביטוח וקרנות פנסיה באמת סוחרות בו ומעבירות את המשכנתה שלכם אחד לשני.
זה העולם הנורמלי הרגיל, פה לא צריך להתרגש מזה, זה מה שקורה בדרך כלל. אבל מה קרה בארצות הברית לפני עשור? בעצם התפתחו כלים פיננסיים חדשים שנקראים MBS.
זה Mortgage Backed Securities, זה ניירות ערך שמגובים על ידי משכנתאות.
נכון, עכשיו הרעיון, אם אפשר לפשט את זה, זה שבעצם זה מאפשר לגופים פיננסיים לקנות משכנתה, אבל בסיכון נמוך יותר.
בוא נפתח את זה, למה בסיכון נמוך יותר? כי זה באמת את הנקודה שעליה הכל מושתת.
נראה לי שאתה צודק, וכדאי להכניס עכשיו לדיון שלנו את המושג של פיזור סיכונים.
תראה, מה שקורה זה שמשקיעים מנסים בשוטף לקבל תשואה כמה שיותר גבוהה, עם כמה שפחות סיכון. זה המהלך עסקים הרגיל. וכל נכס שנותן את אותה תשואה עם פחות סיכון, הוא יהיה יותר אטרקטיבי.
זה האמת שזה נשמע מאוד פשוט, אני מעדיף לקבל כמה שיותר תשואה עם כמה שפחות סיכון.
נכון, עכשיו, איך מקטינים את הסיכון? אחת הדרכים הכי מקובלות להקטין סיכון, היא לפזר את ההשקעה שלך.
שזה בעצם להשקיע את הכסף בכמה שיותר נכסים, במקום במעט נכסים. כמובן שיש להם פרופיל דומה של סיכון.
נכון, לדוגמה, אם יש לי מיליון שקל, אז במקום לתת הלוואה לבן אדם אחד שהוא ייקח את כל המיליון שקל, אני יכול לפזר את ההלוואה ולתת לעשרה אנשים שונים 100,000 שקל לכל בן אדם. כמובן, בהנחה שהעשרה אנשים השונים האלה, סליחה, הם עם פרופיל סיכון דומה.
תשכנע אותי, אבל למה הפיזור מקטין את הסיכון?
אוקיי, כי תראה, נניח שנתתי את כל הכסף שלי, את כל המיליון שקל לבן אדם אחד, ונניח שאני יודע בהסתברות של 10% שאנשים בארץ לא משלמים את ההלוואה בחזרה. אז אם נתתי רק לבן אדם אחד, אז או שהוא ישלם או שהוא לא ישלם, זה בינארי. כלומר, או שאני אפסיד את כל המיליון שקל או שאני לא אפסיד בכלל. אבל אם אני מפזר לעשרה אנשים ואני יודע את הסטטיסטיקה, ואני יודע שבמספרים גדולים, חוק המספרים הגדולים עובד והסטטיסטיקה עובדת, אני יודע שבמקסימום אני אפסיד רק 10% מהכסף שלי.
זאת אומרת, אין מצב שאתה תפסיד את הכל, את כל המיליון שנתת לו.
הסיכוי שאני אפסיד את כל המיליון שקל הוא ממש 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 קטן.
נראה לי שבאמת המסר מהסיפור הקצר הזה זה להבין שמשקיעים תמיד יחפשו דרך לפזר סיכונים.
נכון, אז בואו נחזור לשוק המשכנתאות. ונגיד שעד אז, עד שהמציאו את ה-MBS שהרגע הזכרת, בעצם משקיעים כמו קרנות פנסיה וחברות ביטוח יכלו לקנות רק ישירות מהבנקים המסחרים תיקי משכנתאות, ועכשיו ה-MBS פתחו להם אפשרות חדשה.
או במילים אחרות, אפשר לומר שהבנקים להשקעות העניקו למשקיעים מוצר פיננסי שהוא טוב יותר, שהוא מפזר את הסיכון. אבל אני עדיין רוצה שתשכנע אותי. בכל מקרה, כשגוף כמו קרן פנסיה קונה מבנק מסחרי משכנתאות, הוא קונה נגיד 1,000 משכנתאות, הוא כן עושה את הפיזור הזה.
נכון, אבל הוא לא עושה את הפיזור לגמרי, כי נניח שהוא קונה מבנק פילדלפיה את ה-1,000 משכנתאות האלה, אז הוא פיזר על פני 1,000 לווים שונים את הכסף שלו, ולא על פני לווה אחד, שזה מעולה, זה טוב, אבל זה לא מושלם, כי הוא עדיין חשוף לסיכונים שבעיר פילדלפיה יקרה איזשהו מקרה קיצוני. נניח שתהיה אבטלה בעיר פילדלפיה, בגלל שזה מפעל גדול בפילדלפיה,
אולי
יסגר.
אולי אוריקן, או רעידת אדמה, או
משהו כזה. ולכן, הוא באידיאל היה רוצה שיהיה לו גם הלוואות מפילדלפיה, אבל גם הלוואות ממיאמי, וגם הלוואות מסן פרנסיסקו, וגם הלוואות מטקסס.
שזה בעצם תפעולית נורא נורא קשה לעשות את זה בעצמך.
נכון, כאילו מה, אתה תרים טלפון עכשיו לבנק בכל אחד מהערים הרלוונטיות, ותבקש ממנו תיק משכנתאות, ותסגור איתו חוזים, זה סיפור מאוד מאוד מסובך.
מה שהבנקים להשקעות עשו, כמו לימן ברדרס או ג'יי פי מורגן, הם עשו את החיים קלים למשקיעים הגדולים, נכון?
נכון.
והם הציעו להם מוצר שהוא היה הרבה יותר אטרקטיבי. במקום לקנות את המשכנתאות בדרך הישנה, הם מקבלים שוב את אותה תשואה על פחות סיכון.
נכון, כי מה שהבנקים למשכנתאות עשו, הם בעצמם פנו לכל הבנקים הרלוונטיים בארצות הברית, רכשו מהם את המשכנתאות, עשו מהם פול, כאילו עשו מהם איזושהי עוגה מאוד גדולה של MBS, ככה קראו לזה, ואז מכרו את זה לשחקנים משקיעים כמו כלל ביטוח, כמו מגדל וקרנות הפנסיה.
חשוב להבהיר שעד עכשיו הכל בסדר. זאת אומרת, יש כאן גופים, בנקים של השקעות, שהמציאו מוצר פיננסי חדש, ושכללו את שוק ההון, הכל חיובי בסך הכל.
נכון, זה חדשנות, זה בעצם אפשר למי שלא מתעסק בסיכונים, זה קצת פחות ברור, אבל למי שמתעסק בפיזור סיכונים, ובמציאת נכסים חדשים, ומציאת נכסים שלא מתואמים עם שוק ההון, וכל מיני דברים כאלה שאולי המאזינים היותר מנוסים שלנו מבינים מה הם אומרים, אז זה באמת היה שיפור מאוד מאוד משמעותי, וזה שיפר את החיים של המנהלי השקעות בכל החברות ביטוח וקרנות הפנסיה, גם האמריקאיות וגם משאר המדינות בעולם.
עכשיו, אני רוצה לדבר עכשיו על מה זה גרם, כן? למה הכלי הזה גרם. אז קודם כל, משקיעים מאוד אהבו את הכלי הזה, וזרימו הרבה מאוד כסף ל-MBS'ים.
נכון, בעצם טריליוני דולרים זרמו לשוק המשכנתאות, בעיקר האמריקאי, גם קצת האירופאי.
בוא נתמקד באמריקה, אבל אנחנו יודעים, אבל בכלל בסיסי בכלכלה, יש יותר רצע, יש יותר כסף, מה קורה למחיר של הכסף?
המחיר יורד.
יורד. זאת אומרת שמי שרוצה עכשיו לקחת הלוואה, מי שרוצה לקחת משכנתה, זה הרבה יותר זול.
וזה הוביל אנשים לקחת הרבה יותר משכנתאות, גם משכנתאות יותר גדולות. אם נניח בישראל אנחנו לוקחים משכנתה של נניח 60% מערך הנכס, אז בארצות הברית זה התחיל לעלות ל-70% ו-80% ואפילו 100% מערך הנכס.
אפילו לפעמים מעל 100%.
נכון, אפילו היה מקרים של 110-120% שאנשים לוקחים משכנתה ואז הם לוקחים עוד קצת כסף בשביל השיפוץ ובשביל גם לקנות אוטו חדש או משהו כזה.
כן, ואנחנו גם אם אנחנו מסתכלים בנתונים של החשבונאות הלאומית של האמריקאים, של ארצות הברית, אנחנו רואים שהחיסכון שלהם הוא היה שלילי.
נכון, הם לא חסכו, הם בעצם לבו כסף מכל העולם.
בוא נגיד בסוגריים הזה... שהרבה מהכסף הוא סיני, כן?
נכון.
אבל זה באמת בסוגריים כי זה עולם אחר.
כי זה עולם אחר וזה גם אחת הסיבות למשבר, אבל אנחנו לא ניכנס לזה בכלל.
אוקיי, אז רגע, רגע.
אז האמריקאים לבו כסף מכל העולם, והכסף הזה תדלק בועה שהלכה והתנבחה של נדלן, שהמחירים שלו כל הזמן עלו.
היה מאוד זול לקחת משכנתאות, ואז הרבה אנשים גם... קנו הרבה מאוד בתים ולקחו משכנתאות, ואני רוצה אבל עוד להתמקד בשוק הפיננסי ולנסות לראות מה קרה בין השחקנים עוד לפני שוק הדיור, מה קרה בין המשקיעים שהזרימו את הכסף לבין הבנקים עצמם.
אז בעצם הייתי אומר שמשקיעים קנו הרבה מאוד מהמוצר הזה, מה-MBS'ים האלה, מבנקי ההשקעות, אז בנקי ההשקעות, התמריץ שלהם הוא לייצר עוד MBS'ים.
נכון, ואז הבנקי השקעות כמו, שוב, לימן ברדרס, ג'יי פי מורגן, סיטי גרופ וכאלה, ואז הם באו לבנקים המסחרים ואמרו להם, תקשיבו, אנחנו רוצים שתביאו לנו כמה שיותר משכנתאות. נכון? מה עשו הבנקים המסחרים?
איך מייצרים יותר MBS'ים? על ידי זה שקונים יותר משכנתאות. כמו שכדי לייצר יותר שולחנות, אתה צריך לקנות יותר עצים. זה חומר הגלם של ייצור שולחנות. חומר הגלם של ייצור MBS'ים זה משכנתאות. והבנקי ההשקעות שרצו למכור יותר MBS'ים, הלכו לבנקים המסחריים, כמו בנק הפועלים או בנק פילדלפיה שהזכרת קודם, וביקשו מהם שייצרו להם יותר משכנתאות כדי שהם יוכלו להגיח אותם.
דרך אגב, אז גם כאן עדיין כביכול הכל טוב ויפה, כי כולם מרוויחים, אתה יודע, גם המשקיעים, גם מי שקונה את הדירות, מה הבעיה?
תראה, עד פה באמת אין בעיה, אבל הבעיה התחילה בבנקים המסחריים, שבעצם מה שקרה... זה שפעם הבנקים המסחרים נתנו לך משכנתה. נניח בנק הפועלים, אתה הולך אליו ומבקש ממנו משכנתה. הוא בודק אם אתה לווה טוב, אם יש לך יכולת החזר, נכון, הוא מבקש ממך תלושי משכורת ודברים כאלה.
כי הוא גם יודע שברגע שאני לא אשלם לו בחזרה, הוא מפסיד, המשכנתה היא שלו.
נכון, הוא מפסיד כסף. אבל ברגע שהוא מוכר את כל המשכנתה הלאה, כן, ושום דבר לא נשאר אצלו, אז בעצם פחות אכפת לו אם טל ישלם את המשכנתה או לא ישלם את המשכנתה, כי הכסף לא הולך אליו. ההפך, הדבר היחיד, הוא קיבל כסף או דמי ניהול כדי לנהל את המשכנתה של טל.
זאת אומרת שהבנק המסחרי, כמו בנק פועלים או בנק פילדלפיה, היה לו פתאום תמריץ אחר לגמרי. אם בעולם המסורתי, כמו שאנחנו מכירים אותו, היית צריך לבנות פרופיל סיכון למי שלוקח משכנתה, ואז לחלק מהאנשים אתה נותן ולחלק אתה לא נותן, פה פתאום מערך התמריצים השתנה לגמרי. בנק מסחרי היה לו אינטרס כמה שיותר להיות נדיב ולתת משכנתאות לאנשים שבדרך כלל הוא לא היה נותן להם משכנתאות.
נכון, חייבים להגיד שחלק מהאנשים בהחלט היו ראויים לקבל משכנתה ואת גובה המשכנתה שהם קיבלו, אבל חלק מהאנשים, באמת מה שנקרא לווי סאב פריים, היו אנשים שלא היה כדאי לתת להם משכנתה, כי היה ברור שהם לא יכולים לעמוד בתשלום של המשכנתה.
אתה מכיר את המושג הזה נינג'ה?
בדיוק מה שבאתי להגיד. התפתח אפילו מונח שנקרא נינג'ה לונס. היה בא פקיד בנק אחד לפקיד בנק אחר ואומר לו, אני נתתי היום $1,000,000 נינג'ה לונס, וזה היה... כל הכבוד כאילו.
נינג'ה, no income, no job, no assets. אנשים שבחיים הבנקים לא היו מסתכלים עליהם לפני זה.
ופתאום שהבנק לא מעניין אותו אם הבן אדם יצליח להחזיר את ההלוואה, או לא יצליח להחזיר את ההלוואה, מה שאכפת לו זה לתת כמה שיותר הלוואות, פתאום הבנקים נכנסו לעסק של לתת הלוואות מהסוג הזה, מהסוג של נינג'ה.
אז שימו לב מה היה לנו כאן. היה לנו בעצם רעיון שהוא די חיובי, להקים נכס פיננסי, שהרבה מאוד אנשים מקבלים ממנו יתרונות, רווחים, כולם נהנים ממנו, אבל מתישהו היה כאן שינוי בתמריצים, בכללים שהמערכת עובדת על פיה, שאנשים שהם לא יכולים לעמוד בהחזרים שכספיים גבוהים, קיבלו משכנתאות, וזה באמת גרם להרבה מאוד בעיות. אבל תגיד לי אור, איפה היה הרגולטור בזמן הזה? אנחנו בתור אזרחים מצפים שתמיד יהיה איזה מישהו שם למעלה שיעקוב אחרי הדברים.
טוב, זאת שאלה מצוינת. יש לזה הרבה מאוד היבטים, אנחנו לא ניכנס להכל. בגדול אפשר להגיד שנגיד הבנק המרכזי במשך 20 שנים, זה זמן מאוד מאוד משמעותי.
מי זה היה?
אלן גרינספן, נגיד הבנק המרכזי של ארצות הברית, הוא לא האמין ברגולציה, הוא האמין שהשוק יתקן את עצמו, ובאמת אחרי שהמשבר עצמו פרץ, הוא גם בא לקונגרס ואמר, אני טעיתי, היה לו את גדלות הנפש לפחות לעשות את זה, אבל באמת אמונה שהשוק יפקח על עצמו, שלא צריך רגולציה, שרגולציה יותר עוזרת, יותר פוגעת מאשר עוזרת, וזה כבר נושאים אידיאולוגיים יותר מאשר עניינים טכניים.
אוקיי, אבל עדיין, גם אם אנחנו מבינים שהיה כאן מערך תמריצים שגוי, שהוא לא פוקח על ידי רגולטור כמו שצריך, זה לא אומר שמשבר בהכרח צריך לקרות. איך הכל התחיל?
אוקיי, איפה התחילה הבעיה בעצם? הבעיה התחילה שבאותם שנים בארצות הברית היה ריבית מאוד מאוד נמוכה, ואז הריבית התחילה לעלות מכל מיני סיבות שלא לא קשורות לפרק שלנו, וכשהריביות התחילו לעלות, אז ההחזר החודשי של אותם לווים, שגם ככה אמרנו היו לווים חלשים, התחילו לעלות.
דרך אגב, זה גם די דומה למה שקורה בארץ. הרבה ישראלים יודעים את זה שהם לוקחים משכנתה, אז ההחזר שלהם הוא מוצמד לריבית במשק. וזה גם עוד חלק מהסוגריים, חלק מהחששות של בנק ישראל, שהרבה מאוד אנשים היום בישראל לוקחים משכנתאות, אבל הריבית מאוד נמוכה. מה יקרה כשהריבית תעלה?
נכון. על זה נדבר קצת יותר בסוף הפרק, אני מקווה. אבל בסופו של דבר מה שקרה זה שכשהריביות עלו, אז הרבה אנשים התחילו לא לשלם את המשכנתה שלהם, או לא לשלם במלואה את המשכנתה שלהם, ואז התחילו להיווצר הפסדים, אבל מי הפסיד?
לא הבנק,
לא הבנק המסחרי, כי הבנק המסחרי העביר את כל המשכנתאות לבנק ההשקעות, אבל גם בנק ההשקעות לא הפסיד, כי בנק ההשקעות העביר את כל המשכנתאות, הוא הפך אותם ל-MBS'ים ומחר אותם למשקיעים. מי שהפסיד את הכסף היה המשקיעים, ואז מה המשקיעים יעשו?
המשקיעים הם לא טיפשים, מה הם עושים? מפסיקים לקנות MBS?
מפסיקים לקנות MBS'ים חדשים, ואז תראו את הסיטואציה שנוצרה. המשקיעים מפסיקים לקנות MBS'ים, אבל הבנקים לבנקי השקעות, סליחה?
כמו לימן ברדרס,
כמו לימן ברדרס, ג'י-פי מורגן ואחרים, יש להם עדיין הרבה MBS'ים אצלהם, והם לא מצליחים למכור אותם. ואז מה שהם עושים זה הם מפסיקים לקנות משכנתאות מהבנקים המסחרים.
ואז הבנקים המסחרים נתקעים עם הרבה מאוד משכנתאות, שהן משכנתאות זבל, זה משכנתאות שהם מפסידים עליהם הרבה כסף.
נכון, והם גם לא מצליחים למכור אותם הלאה, כי אף אחד לא רוצה לקנות משכנתאות.
זה ואז פשוט עוצר את כל המערכת הפיננסית.
נכון, כל המערכת הפיננסית בעצם נתקעה, כל תנועת הכספים נתקעה, אנשים לא יכלו לקחת הלוואות, חברות לא יכלו לקחת הלוואות, גם אנשים טובים לא הצליחו לקחת משכנתאות, פשוט כל המערכת נעצרה.
תבינו כמה זה קריטי, חברות באופן כללי לוקחות הלוואות, כי הן רוצות לפתח עוד פסי ייצור, או יזמים רוצים לפתוח מפעלים חדשים, זה גורם לחברות או לא לגייס עובדים, או לפטר עובדים, זה עוצר את ההשקעות, זה עוצר את הצמיחה, זה ממש קטסטרופה למשק.
נכון, וגם מחירי הבתים התחילו לרדת, אנשים הפסיקו לקנות בסופר כי הם פחדו שאולי הם מחר יאבדו את העבודה שלהם, אפילו אם הם לא יאבדו את העבודה, הם פחדו מה יקרה מחר. אנשים הפסיקו לעשות השקעות במשק כי הם פחדו לאן ילך המשק, ובעצם כל הכלכלה הריאלית פתאום ממשבר שהוא פיננסי טהור, הוא בכלל לא בעיה של כלכלה ריאלית, פתאום כל הכלכלה הריאלית נעצרת.
אני רוצה לדבר על האמון, כי מה שקרה במשבר הזה זה שהאמון של המערכת הפיננסית נפגע, כי התמחור הלא נכון של הנכסים פשוט דפק את המאזנים של בנקי השקעות כמו לימן ברדרס. הרי מה קורה? כשאתה מסתכל על דוחות פיננסיים של גוף כמו לימן ברדרס, אתה רואה את הנכסים מול ההתחייבויות, אתה רואה שכביכול מצב העסק בסדר גמור, יש לה יותר נכסים מאשר התחייבויות, אבל מה? מה שיש בצד הנכסים הוא לא באמת היה שווה את הערך הזה, כי זה היו נכסים רעילים, זה נכסים שהם זבל, זה משכנתה שאתה מצפה שתקבל את ההחזרים עליה, אבל אנחנו יודעים בפועל שזה לא מה שקרה.
נכון, בעצם הבעיה הייתה שאנחנו חשבנו שהנכסים שווים, נניח לצורך העניין, 100 מיליארד דולר, ובדיעבד גילינו שהם שווים רק 10 מיליארד דולר.
ואז תבין איזה כדור שלג מתגלגל יש לנו כאן. כי מחר בבוקר, אז נגיד לימן ברדרס נפל, כן? ויותר אתה לא עושה איתו עסקים.
לא נורא, בנק אחד כולה, מה הסיפור?
אבל מה הסיפור? פתאום מישהו רוצה לעשות עסקים עם ג'יי פי מורגן, ואומר, רגע, רגע. אני כבר לא יכול להאמין למה שכתוב בדוחות הכספיים שלהם, ואז כשאין אמון במערכת הפיננסית, היא נתקעת.
כלומר, גם לא היה אמון במערכת הפיננסית, וגם למערכת הפיננסית עצמה לא היה אמון בעצמה. כל בנק פחד לשלם, לעשות עסקים עם בנק אחר, כי הוא פחד שהבנקים האחרים בכלל יקרסו, ולכן ממש כל המערכת הפיננסית הפסיקה לתפקד. היו חייבים, וכאן יש כמובן ויכוח גדול בין הימנים, בעיקר הימין הקיצוני לכל השאר, לימין ולשמאל, אבל כאן הממשלות היו חייבות להתערב ולהציל את הבנקים, כי מצב שבו כל המערכת הפיננסית עומדת מלכת, זה כמו מצב שבו הדם מפסיק לזרום בגוף. כלומר, כל שאר האיברים יכולים להיות בסדר גמור, אבל אם דם לא יגיע אליהם, ואם כסף וחמצן לא יגיע לעסקים, אז הכלכלה שלנו גמורה.
כן, לגמרי, ובואו נחזור רק על המספרים. אנחנו יודעים שבין 2007 ואמצע 2009, התוצר של ארצות הברית ירד ב5%.
שזה מטורף, זה נשמע אולי מעט, אבל זה משהו שלוקח לארצות הברית 3 שנים כדי לצמוח ב5%, פתאום היא יורדת את זה במכה, בעיקר תוך כדי חצי שנה נניח, זה פשוט בלתי נתפס.
דרך אגב, לא רק זה, גם ההשקעות ירדו בערך ב-40%, האבטלה קפצה מ-5% ליותר מ-10%, זה דפק את החיים של האמריקאים, אנחנו ראינו את זה.
נכון, ובאמת מי שזוכר,
גם ישר... כל מי שמכיר אמריקאים, הוא יודע מה עבר עליהם באותה תקופה.
נכון, וישר באמת הממשל האמריקאי הזרים מאות מיליארדי דולרים, שאחרי זה צמחו ליותר ויותר מיליארדי דולרים, אבל סכומי כסף בלתי נתפסים במונחים ישראלים, הוזרמו למערכת הפיננסית על מנת לאושש אותה, ואפילו עד היום מי שעוקב אחרי דיווחים כלכליים, שומע לפעמים שהפדרל ריזרב, הבנק המרכזי האמריקאי והבנק המרכזי באירופה, הם ממשיכים לקנות נכסים רעילים מהבנקים, הם ממשיכים לנקות את המאזנים של הבנקים מנכסים רעילים, כי עדיין יש נכסים רעילים שכאלה בתוך המערכת.
אני רוצה שנסכם. סיפרנו כאן סיפור שהוא... האמת שהוא רק ההתחלה, כי הוא רק התחלת הסיפור.
הוא רק קצה הקרחון.
כי יש עוד הרבה...
אבל קצה הקרחון הזה זה מה שהטביע את הטיטניק.
אני מת על משפטים שלך, אתה יודע?
כן, אני יודע. לכן אתה מעסיק אותי.
יפה. אבל חשוב לומר באמת שאפשר לעשות דוקטורטים על המשבר, ועוד לעשות, להקדיש עוד 3 תוכניות על הנושא הזה, ואפילו כשהכנו את הפרק הזה, יש עמודים שלמים שלא נכנסו, יש עוד סוגים של מוצרים פיננסיים, ויש עוד שחקנים שבכלל לא נגענו בהם, אבל אני כן חושב שמהספתח הזה אנחנו יכולים ללמוד כמה תובנות על שוק ההון באופן כללי, שאפשר גם אחרי זה לאמץ אותם לישראל.
אוקיי, אני אשמח לשמוע.
אז הנקודה הראשונה לדעתי, ואותה כבר הזכרנו מקודם, זה שתמחור סיכון צריך לעשות בצורה טובה. שוק הון שהוא מתפקד, זה שוק שיודע לדרג או לתגמל את ההשקעות על פי מידת הסיכון שלהם. אם זה לא קורה, יש פה בעיה.
נכון, לא יכול להיות שההשקעות שהן מאוד מסוכנות נתפסות כמאוד בטוחות או ההפך. אני חושב שלמדנו, ראינו בשוק הישראלי, גם בוועדת ברודט שדיברנו עליה בפרק הקודם בשוק ההון, וגם בוועדת בחר שדיברו על מקרים שבהם התמחור או היה ניגודי עניינים שיצרו תמחור שגוי, וראינו גם בוועדת הריכוזיות באמת את ההלוואות שניתנו לדנקנר או לפישמן, כל זה באמת דברים שלא צריכים לקרות כמו שהם קורים, ובשוק ההון מתוקן זה פשוט לא קורה.
אני מסכים מאוד. הנקודה השנייה לדעתי זה שצריך להיות מערך תמריצים נכון במערכת, ופה אין לי ספק שזה תפקידו של הרגולטור. ואני חושב שגם העניין של מערך תמריצים הוא אמור ללוות אותנו בכל מחשבה עתידית על שוק ההון. תראה, אפילו בנושא של הפרק הראשון שדיברנו עליו, על שכר הבכירים.
נכון.
כן? בסוף זה לא רק שאלה של צדק. זה שאלה של איזה תמריצים אתה נותן לשחקנים במערכת. וכל מי שרוצה לעסוק במדיניות כלכלית או לגבש את דעתו, הוא צריך לחשוב לאיזה כיוון התמריצים עובדים כאן. אי אפשר להתנתק מהחשיבה הזאת.
זאת באמת נקודה מעולה, ואני מאוד שמח שהעלית אותה. האמת שזה קשר לא טריוויאלי, שלא חשבתי עליו בעצמי.
תודה.
אתה לא רגיל לקבל ממני מחמאות. אני רוצה להוסיף נקודה שלישית ומאוד חשובה, שזה החשיבות של האמון במערכת. דיברנו עוד בפרק על הביטקוין, על כל העניין של אמון בכלכלה, כל הכלכלה בנויה על אמון, אבל ספציפית שוק ההון בכלל בנוי על אמון, דיברנו על זה בפרק הראשון, בפרק 23, הרבה מאוד. ברגע שיש אובדן של אמון של המערכת בעצמה או של אנשים במערכת, המערכת קורסת מיד.
אתה יודע, זה זורק אותי לאזור אחר, היינו בוועדת שטרום, טוב, היית חלק ממנה, אז גם פה אתה לא חייב להגיב, אבל היה איזשהו מצב שבנק ישראל אמר, אני רוצה להיות אחראי על יציבות המערכת, שיציבות זה גם האמון, כן? ומשרד האוצר מנגד, הוא בעיקר יותר דחף להישגים הצרכנים, כדי שהמערכת תהיה זולה יותר. אבל אני חושב שהמקום של בנק ישראל הוא היה מאוד מאוד חשוב, במובן הזה שאם המערכת הבנקאית או הפיננסית בישראל תהיה לא יציבה, זה אומר שגם האמון בה ייפגע, ואז העלות שלה תהיה לא רק במשבר למשל שיהיה, אלא גם יימשך שנים אחרי זה.
נכון, תראה, בנק ישראל כל הזמן מזכיר את העניין של יציבות, ואין ספק שיציבות של המערכת זה הדבר הראשון במעלה כשמדברים על שוק ההון, אבל התחושה של משרד האוצר הייתה, ואני מדבר כאן בשמם ולא בשמי, זה שבנק ישראל, מה שנקרא, שם גם חגורה וגם שלייקס. כלומר, הוא נזהר יותר מדי בשמירה על הבנקים, והוא גובה מחיר מוגזם מהצרכנים בשמירה על היציבות, שבעצם המחיר הזה לא נדרש. אפשר במחיר הרבה יותר נמוך עדיין לשמור על היציבות
של המערכת. טוב, אבל זה כבר דיון אחר. נכון. אני רוצה לסכם את השלוש נקודות שלנו על שוק ההון, ומה אפשר לאמץ, איזה עקרונות אפשר לאמץ מהמשבר לישראל, ואמרנו שהתמחור של הסיכון צריך להיות טוב יותר, הוא צריך להיות טוב. המערך תמריצים בתוך המערכת צריך לעבוד כמו שצריך, וזה תפקידו של הרגולטור, וכמובן, שנינו מסכימים על זה, שהאמון במערכת צריך להישמר. נכון. עכשיו, אני דווקא רוצה...
הייתי אומר שזה סיכום מעולה של הפרק.
תודה רבה, פעם שנייה.
וואו, אל תתרגל.
טוב, אני רוצה לשתף את המאזינים בעוד כל מיני אנקדוטות או מחשבות שעלו לנו כשכתבנו את הפרק הזה. אז קודם כל, זה לגבי הטענה שכלכלה היא כבר לא רלוונטית. זה גם נגענו בזה קצת בפרק שלנו על לימודי הכלכלה לפני שני פרקים, בפרק 26 אם אתה זוכר. שהרבה מאוד אנשים, בדרך כלל גם כאלה שלא לומדים כלכלה, אומרים, תראו, הכלכלה היא בכלל לא רלוונטית, הכלכלנים לא צפו את המשבר, אז התיאוריות הכלכליות המקובלות הן לא נכונות, צריך להחליף אותן.
אני ממש לא מקבל את העמדה הזאת. אנחנו רואים והסברנו בצורה טובה מאוד בפרק הזה, איך הנחות הבסיס של הכלכלה בעצם הופרו בשוק ההון האמריקאי, ואם הם לא היו מופרות, אז לא היה קורה המשבר הזה. אני חושב שהיה בעיה גדולה מאוד של זרימת מידע, המידע לא זרם בצורה טובה בין השחקנים, זה משהו שצריך לשפר, גם על ידי רגולציה, גם באמצעים אחרים.
דרך אגב, זה גם אחת מהנחות היסוד שדיברנו עליה בפרק הראשון, פרק 23.
נכון, נכון, אין ספק. אז זה ממש לא שובר את המודלים הקיימים בכלכלה, אמנם למדנו הרבה דברים מהמשבר הזה, ויש מודלים טובים יותר היום, אבל אני ממש לא חושב שהמטה טענה הזאת שאומרת שכלכלנים הם כבר לא רלוונטיים, היא נכונה. אני דוחה אותה מכל וכל.
איזה מסכמות לדעתך אנחנו יכולים ללמוד על שוק הדיור בישראל, ממה שקרה בארצות הברית?
תראה, יש נקודה שלא נגענו בה, יש המון נקודות שלא נגענו בה, לא דיברנו על CDO ולא דיברנו על מאזן הסחר של ארצות הברית עם סין, ולא דיברנו גם על הנקודה שאני ממש רוצה להזכיר.
אבל בקצרה.
בקצרה, זה שבארצות הברית היו שתי סוכנויות ממשלתיות שהתפקיד שלהם היה לגרום לכך שליותר אמריקאים יהיה בית בבעלותם.
קצת מזכיר את המדיניות של שר האוצר היום.
נכון. נכון, לכן אני חושב שזה מאוד חשוב לנו ללמוד על זה, וזה יגידו הגורמים הימנים באידיאולוגיה שלהם, יגידו זה הסיבה האמיתית למשבר, שהממשלה התערבה וניסתה לגרום למצב שלכל אדם יהיה בית משלו, וזה מאוד מאוד מזכיר את המצב היום, שהתפיסת עולם אומרת שזוג צעיר צריך להיות מסוגל לרכוש דירה, לא לספק לא
לגור,
קורת גג.
לא לגור, בדיוק, לא לגור בדירה, אלא שהיא תהיה בבעלותו, שיהיה להם נכס בשווי של ממוצע של מיליון שקל, שהוא שייך להם.
נכון, וגם יש חברי כנסת שקוראים לאשר לזוגות צעירים, נניח משכנתאות של 90% מימון, וזה בדיוק, בדיוק מה שהוביל לסאב פריים, וזה מראה שפשוט אין למידה מהניסיון המאוד קצר טווח, לא לפני הרבה זמן, כל העולם מתמוטט בגלל השטויות האלה, ופשוט אין תהליך של למידה בקרב חלק מהנבחרי ציבור שלנו.
נראה לי באותה הזדמנות אפשר להפנות את המאזינים שלנו גם לפרק 5 של שוק הדיור, שאומנם עשינו אותו לפני כמעט שנה, אבל הוא עדיין רלוונטי.
כן, הנתונים לא השתנו משמעותית.
טוב, אז היה אחלה פרק.
היה מעולה.
כן. אומנם המשבר היה לא קל, ואנחנו עדיין רואים בכל מיני מקומות בעולם את ההשפעות שלו, אבל אפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד דברים. ואנחנו עוד לא החלטנו אם אנחנו נמשיך את הסדרה לשוק ההון או לא. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו אם יש לכם רעיונות נוספים בנושא הזה. אבל בכל מקרה, שבינתיים יהיה לכם שבוע טוב, אנחנו מזכירים לכם שביום חמישי, 16 במרץ, 7:30 בתל אביב, נחלת בנימין 85, אנחנו חוגגים כאן יום הולדת לפודקאסט, ונשמח לראות אתכם.
מאוד נשמח לראות אתכם, ואני חושב שנוכל גם לדון באמת בשאלה, האם להאריך את הסדרה על שוק ההון, או לעשות דברים אחרים. בכלל, זו ההזדמנות שלכם להצביע ולהשפיע. אז שיהיה שבוע טוב.
בכיף, תודה רבה ליאור.
תודה לך, טל.
אנחנו היינו ערך מוסף, להתראות.